דבר. פסוק א' מדבר במקרו, פסוק ב' במיקרו, זאת אומרת פסוק א' הוא אנונימי. פסוק א' הוא פסוק שמדבר מבחוץ, הוא לא מזהה את הדמויות, איש ואשתו ושני בניו. פסוק ב' בפסוק א' אתה רואה דמויות מרחוק, צלליות כאלה הולכות. פסוק ב' מתקרב למתוך הפרצוף ואתה רואה מי הם, אתה מזהה שמות. אתה רואה שזה הוא, אלימלך, נעמי ושני בניו. מי זה האיש הזה? אפשר קצת לדעת על האיש הזה מהפסוק הבא. וימות אלימלך איש נעמי ותישאר אי ושני בניה. אז חזן שואלים, מה זה איש נעמי? אנחנו יודעים שיש נעמי, כתוב שם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי. ואומרת אלימלך איש נעמי, אני יודע שהוא איש נעמי, למה כותבים את זה עוד פעם? והגמרא אומרת, אלא מלמד שאין איש מת, אלא לאשתו. כתוב פעמיים בתורה, כתוב, ואני בבואים מפדן מתה עליי רחל, ועוד כברת דרת לארץ, כברת דרת לא הפרנת, כך אומר יעקב יוסף. מה זה מתה עליי רחל? שואלים חז"ל, ועונים את התשובה. מלמד שאין אישה מתה, אלא לבעלה. מה הכוונה שאין איש מת אלא לאשתו ואין אישה מתה אל בעלה? שנעריך כולם לימים בעזרת השם. כשמישהו מת, אז החלל שהוא מותיר הוא כבד מאוד ויש בו הרבה מעגלים. הרבה מעגלים. יש הורים שכולים, יש ילדים יתומים, יש בן זוג שנשאר בודד, יש חברים, שכנים. הרבה דברים לכאורה, הורים שמת בנם זה בלתי הפיך. גם נבלד להם עוד בן, הם יישארו, ילדים שמתו הוריהם, אז הם יתומים. ובן זוג שמת לו בן זוג, וקודם כל זה קשר בכירים, החליטו להתחתן, הם חיו הרבה שנים לפני החתונה. ושנית, מרבה התדהמה, הם יכולים להתחתן עוד פעם. הם יכולים לחשוב ש... אבל זה לא תמיד נכון שאין איש מת אלא לאשתו ואין אישה מתה אלא לבעלה, זה לא תמיד נכון. אבל חז"ל רוצים להסביר לנו שלמרות שהקשר הזה הבכירי, ובלי לזלזל בשום מעגל קשר אחר, אז מעגל הקרבה, מעגל או עיגול הקרבה הכי עמוק, הקשר הכי הכי עמוק שיכול להיווצר זה בין איש לאשתו. זה לא בז, זה לא מעריך את מה שעובר על ההורים והילדים במינה. אבל זאת אומרת, מה יכול להיות? זה לא קורה תמיד. מה יכול להיות? לאן זה יכול לטפס? זה יכול לטפס במקום כזה שאפילו הצער של ההורים והילדים הוא לא מתחיל להתקרב לצער של בן הזוג. זאת אומרת, מדובר פה על שיאים. שני מודלים, שאתם מביאים לנו שתי דוגמאות למודלים האלה. דוגמה אחת, יעקב ורחל, בסדר, יעקב ורחל, אני יודע. אהבתם של יעקב ורחל היא אלוקית, היא עליונה, זה אהבות, אבא ואמא שלהם. אז אין אישה מתה אל בעלה. אבל מי זה הזוג השני שהתנ"ך בחר? נלמד אותנו דרכו שאין אישה מתה אל בעלה, אלימלך ונעמי. תראו, מה זה תקוע פה עכשיו? מה, בנו שוב בזוגיות? כתוב מגילת רות, מה הקטע? אבל כן, מי שכתב מגילת רות אומר, תבין שאלימלך ונעמי זה זוג על, זוג על. מה שנרקם, מה שנבנה ביניהם, הקשר והשייכות, זה משהו שאפשר לדמות אותו רק ליעקב ורחל. לכן הוסיף עוד שתי מילים על איש נעמי. אז אתה מבין שכותב המגילה רוחש הערכה עצומה לאלימלך ונעמי. הוא רואה באמת את המורה הדרך שלנו לאיך בונים בית בישראל. עד שאנחנו מתקרבים יותר לדמויות, מסתכלים מקרוב מי זה האנשים האלה, פסוק ב' הוא פסוק מפתיע מאוד, משום שמשל כתוב אפרתים מבית לחם יהודה. אז אפרתי, פירוש אחד שאני אומר אפרתי זה... בית לחם, למילה בית לחם יש שתי שמות. מאוד כברת ארץ, לבוא אפרתה, ככה אמרנו בפסוק, נכון? אפרתה זה שם של בית לחם, זה פירוש אחד. אבל אנחנו רואים אנשים שהם לא באפרת, ממש לא. למשל אלקנה, כתוב אלקנה שהוא אפרתי. ישי אבא של דוד כתוב אפרתי, הוא בית לחם, אבל אלקנה לא. וכתוב שהוא אפרתי, ולכן חז"ל אומרים שאפרתי זה ממש לא דווקא המיקום, בטח לא לפסוק הזה. הפסוק הזה מדרש רות רבה, אומר אפרתים, ככה אני מצטט, כך כתוב, ראש השבט, ראש הישיבה, המעולה והמשובח שבבנה נקרא אפרתים. אפרתים זה כבר רצינית מפנית. מישהו בא מדרגה רוחנית מאוד 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 גבוהה, קוראים לו אפרטי. אז מי מחלק את תוארי האצילות האלה? זה לא בעדת שמות ממשלתי, זה הנביא, הנביא. כשהנביא מסתכל באלימלך ובבניו, הוא רואה בהם אפרטים, הוא רואה דמויות על. זה עוד לפני השמות שלהם. כשאתה מסתכל על השמות עצמם, מי זה אלימלך, אתה נסה את זאת מי זה אלימלך, אתה מסתכל על הפסוקים האחרונים של מגילת רות, שם יש את השושלת, ודרך זה אתה יכול לזהות מי הוא אלימלך. המגילה מסתיימת, ותולדות פרץ, היא לוקחת רברס, אחורה. ותולדות, זה התחיל לפני פרץ. זה אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ. זה הבן הבכור שנשאר בחיים ליהודה. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את חכם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז. בועז הוא פה מהמגילה, עובד זה התינוק שנולד, והוא סבא של דוד המלך. אז בועז הוא זה שייבם בסוף את רות. ייבם הוא הקרוב שמייבם את רות. אז יש שתי דעות בחז"ל, מה הקשר בין בועז ואלימלך. דעה אחת היא שבועז ואלימלך הם בנים של סלמון. דעה שנייה, שאלימלך הוא אח של סלמון, זאת אומרת שבועז הוא אחיין שלו. זאת דעה בחז"ל. אז לפי שתי הדעות האלה, האיש הזה ששמו אלימלך הוא נכד, או אפילו בן, פשוט בן בכור. בן בכור של נחשון, בן עמינדב. שבאמת קשה לתפוס, קשה להבין. נחשון בן עמינדב זה הסמל, זה המופת, זה דורות עולם. למי שמאמין, מי שאותם של ישראל. למי שמצרים מאחוריהם והיה מפניהם, והוא מראש בקיר, יותר גורם מראש בקיר, נכון? נכנס מראש בקיר, אם לא תצליח לעבור, תפוק אותו. אבל כשנכנס מראש במים, אתה תתאבא. נחשון בן עמינדב הוא לא אמיץ, האומץ שלו הוא משהו שולי במארג האישיות שלו. נחשון בן עמינדב אומר, אין דבר כזה, אנחנו כולנו באלם קריאת ים סוף. נחשון בן עמינדב אומר, אין מצב שים סוף לא יקרה. וכל כך ברור לו מי זה עם ישראל, מה התפקיד, מה הייעוד, מה השליחות. לכן לא יכול להיות שחוקי הטבע ימנעו את המשך הקיום של עם ישראל. זה נחשון בן עמינדב. והילד שלו, הילד הבכור שלו, אולי הנכד, אבל גם הנכד, ידע על הברכיים שלו. אני חוזר לפסוק א', אנחנו קוראים עכשיו את פסוק א' בצורה אחרת לגמרי. אם יש אותו שם ועיר רעב בארץ, רעב זה קשה, קשה. אין לנו מושג מה זה רעב. נראה לי, אף אחד פה בחיים שלו לא היה רעב. הוא היה רעב, כי הצום ייגמר עוד כמה שעות. היה רעב כי הוא עושה דיאטה, הוא לא היה רעב במצב קיומי. אף אחד מאיתנו לא חווה מחסור של אוכל של אוכל. אף אחד לא יודע מה הוא יאכל מחר ומה יהיה אוכל עוד חודש, אם ימותו הילדים ברעב ובצמא. לחוות חרדה קיומי, דאגה כזאת, אנחנו לא מכירים את זה בחסדה של השם עלינו. לא מכירים את זה, זה אנשים בשואה הכירו את זה. אנחנו לא יודעים מה זה לסבול מרעה והדאגה, הדאגה שמשביטה כל שמחה, יוכל בכל לב. יש רעה בארץ, המצב קשה. תקופות כאלה. ומה עושים? וילך איש, תמיד כשתתום איש זה עוצמה פה, אין? מי זה האיש הזה שהולך? בסוג א' אתה רואה ארבע דמויות צלליות כאלה הולכות. בסוג ב' אתה אומר, מה אתה מדבר? זה האפרטים, זה המעולה והמשובח של בנאדם. זה הצאצאים שנחשון בנו יבר, זה גדולי המאמינים. אם קשה, אז מה עושו? אז אנחנו חזקים. אם עוד יותר קשה, אז חזקים עוד יותר. לוקחים אנשים, מנהיגים, דמויות, שמפיחים רוח של תקווה בעם, באמונה, ומעודדים, ומחבקים. ופה מתברר שהפסוק הזה בעצם, פסוק ב' מגלש פסוק א' הוא בגידה, במובן היותר עמוק של המילה הזה. זה נפילת רוח. מה המשרד הזה? לכולם קשה. לכולם קשה. ופתאום באים אלה שהם צופי הישועה, איזה מילים נגיד עליהם? אלה שהם אולי לימדו את כולם. על מי אומרים מפרטים? לא רק עליהם, גם אנחנו לא אומרים חיליון, זה משפחה, משפחת הצולה, רוחנית, אדירה מאוד, עם ניחוס, שבוגדת, אין מילה אחרת, היא יורדת בשעת משבר, עוזבת את הארץ, דרך אגב מהפסוקים מה שהם אלה שהלכו, זה לא הייתה תופעה. הציבור, האנשים הפשוטים נשארו עוד יותר, כמה היה קשה, זה עליהם קשה. זה ייקח אחרי כמה שנים קשות, נכון? זה ייגמר, איפה זה ייגמר? זה ייגמר עוד כמה שנים. בפסוק וב זה יגמר. ואחרי יותר מאיפה שנים. השמעה בשדה מואב, כי פקדנה את עמו, לתת להם לחם. אז היא חוזרת, אבל עם ישראל נשאר שם גם בלי שפקד השם, נתן את עמו. אז בתוך המדרש אומר דברים יותר קשים. המדרש אומר שהם היו עשירים גדולים. זאת אומרת, לא הייתה להם בעיה קיומית. מי שיש כסף, הוא חושב שהוא מסודר גם בימי רעב. יש לו כסף לקנות את התבואה, גם היא יקרה. אז למה הם עזבו? הם עזבו, ככה יש לנו מדרש. כי אמרו, עכשיו יבוא אליי כל אחד, זה בקופתו וזה בתרמילו. עכשיו כולם יבואו לקבץ נדבות ולהפיל את עצמם אלינו. אז תשמעו, אם יש אדם שחשבת שהוא רציני, ובסוף יתברר לך שהוא סתם צבוע, אז האכזבה מאוד קשה. אתה מבין, טעיתי כל הזמן. אבל פה זה לא אתה חשב שהוא רציני, הנביא אומר לך שהוא רציני. הנביא אומר לך שהוא רציני. אז הוא היה מנהיג, הוא היה גם יכול לפתור את הבעיה. ואם העשיר והצדיק עוזר, אז מה יהיה לו נותרים? אי אפשר להסביר. הם באמת היו צדיקים, אז מה קרה פה? טוב, הם בוגדים, הולכים, אבל פתאום התברר שהם הזוג הכי מדהים בעולם, הזוג הכי מדהים בעולם כולי, זה לא רומנטי, זה לא חייכו אחד בשביל זה. זה אהבה אמיתית, אהבה זה קדושה, אהבה זה אחדות, אהבה זה שכינה ביניהם. יודעים איזה זוג שכינה ביניהם, אלה מלך ונאון. כמה שאתה יותר מרים אותם, ככה מכה שאתה חוטף יותר גדולה. יותר מזעזעת, יותר לא מובנת. אז מה קורה להם? ויבואו שדה מואב היו שם, ויאמר אותו למלך לשני עמים, ותשאיר את המלך, למה הוא אומר? עוד כמה, מה עושים הבנים שלה? ויעשה להם נשים מואביות, שם אחת תורפה ושם השני רות. נשים שם 10 שנים, הבנים מתבוללים, כמעט לפי כל הדעות, וחזה וגם לפי הפשט, רות ואורפה הם גויות. והבנים הצדיקים מתחתנים עם גויות, מה? זה כנתפס, איך אני יודע, כי אחרי זה נעמי אומרת לאורפה, שוב נא אישה בית אימה. עכשיו היא נמתך אל אמה ולאלויה. אם היא הייתה יהודיה אלויה, היא היה אסורה להגיד לראות את החזיר ולאלויה. בלכות גירות לומדים מסוף הפרק. זאת אומרת שמה קורה פה? מה קורה להם? וימותו גם שניהם. למה המתים? מה זה לא המתים? בוגדים, נוטשים, מטילים את הרוח, מתבוללים. מה קורה לאחד כזה? לא קורה, אני נמחק מהתנאי אדמה. אלי מלך נמחק, מחלו נמחק, חיליון נמחק, עולם נמחקות. אבל עדיין יש לנו חידה מוזרה, לא פתרנו. איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים יגיעו למקום כל כך שפל, כל כך קטן? מה עושה נעמי אחרי שכולם מתים? ותישאר אישה עם שני ילדים מאישה. היא לא חוזרת, מתי היא חוזרת לה? עצמו נפס עדמם. היא נשארת שם, אין לה בעל, אין לה בנים. יש לה שתי גויות, והיא נשארת שם. ותקו מי לחלותיה ותשם משדה מואב, כי שמעה, הפסוק לא טובה איך הגדרות, הפסוק אומר מפורש למה, בלי זה היא לא הייתה חוזרת, נכון? היא שמעה בשדה מואב, כי פקדנה את עמו לתת לחם, היא לא הייתה שומעת ולא הייתה חוזרת. אז זה גם לא הופך אותה לאיזו אישה גדולה מדי, היית חושב שהיא הצדיקה נגררה אחרי בעלה, אבל כולם מיתומים נשארה שם. אז קשה לך מאוד איתה, מצד שני, אתה מבין שזה קודמות בלתי נתפסת. רות ורופה, שהן מואביות, האמא שלהם בחיים, אומרת להם שוב נרישה בית אמא, והן מעדיפות, הן התחתנו עם הבנים, לא התחתנו עם נעמי, אבל הן מעדיפות להישאר אלמנות, והפסוקים רואים שהן עניות מאוד, שירות היא ענייה מאוד. אם אני הלכתי ברכה משיבה נעשן, ראיתי כן עלי נעמי, קרין עלי מרה, היא ענייה מאוד, הן מעדיפות, שתי הגאות הן מעדיפות להתדבק באישה הענייה הזאת, ולוותר על כל מה ש... מואב יכולה להציע להם. לפי חז"ל הם בכלל, הם נסיכות מואביות. לפי חז"ל הם ויתרו על חיים של שפע וכבוד ומלכות בשביל לחיות בצריף הרעוע עם האישה הזאת. סימן שבאישה הזאת יש משהו ששווה יותר מכל מה שארמונות מואב יכולים להציע להם. סימן שבאישה הזאת יש משהו גדול, ענק, אז אנחנו לא יכולים להבין את פשר הפסוקים. מה קורה פה? קודם כל חייבים להגיד שהיא לא שמעה בשדה מואב שפקד השם את עמו לתת לאנחם. מואב לא מבינים את המילים האלה. מה זה פקד השם את עמו? מי אמר זה עם שלו בכלל? מה ששמעה בשדה מואב זה שהכל נהיה בזול. הכל נהיה בזול. יש בשנים האחרונות כנראה מואב ניצלו את המצוקה הכלכלית של אנשי יהודה ומכרו להם שבוע, גם אם הם לא ניצלו, אז זה היה פחות שבוע, ועשו מזה הרבה כסף. בזמן האחרון, פתאום הקונייה הזו, למה? כי ביהודה הפסיקו לקנות שבוע ממואב, אבל לא צריך. הקד השני את אמרת את מנחם, זה איך ש... או מי שומעת את זה, שמיעה סובייקטיבית, שמיעה יצירתית, כמו שהרבה פעמים אנחנו מקשיבים. זה הפשר שהיא נותנת לעובדות האלה. אז בואו נמשיך קצת עם הקשיים. ותצא מן המקום שהייתה שם ושתי חלותיה אימה ותלך לבדרך חשוב אל ארץ יהודה ותומן אמרו לשתי חלותיה לך נשוב נא אישה לבית אימה תחזרו הביתה תחזרו הביתה לא כל כך נעים לחזור אחרי שנים על מנה שקולה ובתור פרה שתי גויות וגם די מיותר מה הייתה עשי איתם שם אז היא אומרת תחזרו לאימא זה 10 שנים הם איתם יעש אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדו. כנראה נתנהגו מאוד יפה, ילדים שלה, תקלו בה, תודה רבה. ייתן אדוני לכם ומתן המנוחה אישה בית אישה. ללכת ותתחתנו. תפתחו פרק בית בחיים, יהיה נחמד. ותשק להם ותיסן הכולם ותבכנה. זה מאוד מאוד אוהב אותי. זה לא שתי אנשים שנתקעו מזכנה ולא נעים להם זאת. הם מאוד, הבוחות שם, מתיקות, קריאות. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך, הן רוצות להתגייר. זאת אומרת, משהו בדמות של נעמי גורם להם לשוב לבוא אל אלוקים, להתפגש עם ה... לעתיד לבוא, נכון? משהו כמו מלכת שבא, משהו ענק. איזו נשמה מהירה שהנסיכות האלה פוגשות ומעדיפות צריף רעוע ולחם צער, העיקר להיות עם... בעם ישראל, אז היא משכנעת אותם שלא. אבל תאמר נעמי, שוב נמונותיי, למה תלכנו? אם יהודי בנים ממאי ולכם לאנשים, שוב לבנותיי, לכנה, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה גם הייתי הרי לאיש, גם הייתי בנים, עליהם תסבנה עד אשר יגדלו, עליהם תאגן עלי ולי תהיה לו לאיש, עד בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי עצב יד זמן, כשהם שומעות את זה, בכלל הם מצטרקות. עוד פעם, ותסנה כולה ותפקנה עוד, זה באמת אורפה השתכנעה, ותשעה קורפה לחמותה ורות דווקא בה. מה אומרת נעמי, איך נעמי משכנעת את רות ואורפה, מנסה לשכנע שלא יבוא איתה. אז יש לה חדשות בשבילם. העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים, אני לא תשמעו, אתם חושבות שאני בהיריון, יש לי הפתעה בשבילכם, אני לא בהיריון. אין לי במאיים בנים. בדקתי במאיים ואין לי בנים. וגם אתם חושבות שאני אתחתן הלילה, ויהיו לי במאיים עוברים, לא כדאי לחכות, זה לוקח זמן עד ש... אני הוליד אותם, ועוד כמה שנים יגדלו, עליהם תחכן, עליהם תעדיין. טוב, מה מדברת בכלל? מה, מה הקשר בין מי לאמן? מי חשב שיש לך בנים במאיים? אנחנו גאות אותך 10 שנים, אנחנו יודעים שאת אלמנה, בודדה, סכנה. אנחנו רוצים אותו תח, לא רוצים את המאיים שלך. זה לא הבעיה שלהם. לא חשבנו להתחתן עם הלבים שלך. זה לא איזה חדשה מרעישה. חבל לכם לחכות לתינוקות שלי. גם מי אמר שהילד הזה יוצא להתחתן איתך? לא כל תהיה קצת מבוגרת ממנו בכמה ימים. או כמה עשרות שנים, הם כבר אלמנות כמה שנים טובות, הם חתו את 10 שנים, בכלל. הם מסכנות מאוד 30, אני יודע. אז מה, 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 מה הפשר של המילים שנעמי אומרת? אבל זה שובר את אורפה, משום מה זה שכנע את אורפה, ורות דווקא בה. ונעמי לא נשברת, נעמי מנסה לנער את רות בכל הכוח. ואתה אומר, שווה היא במתך למה באלוהיה, היא אומרת, תפסיקי. נכון שאורפה עוזרת נעמי, עוזרת את אלוקים, עוזרת הכל, שעוזרת לעבודה זו. שוב יחד עם תך, לא נתן לרואה, ואתה נראה, אל תפגיע לי, לא יעזור לך. לא יעזור לך. אל תפגיע לעוזרך ושוב מאחורייך. כי... אני רוצה להגיד המילים הקדושות. כל התנ"ך הוא קדוש. אבל בכל אופן המילים האלה אצלי לא עבלה לו מהגר. זה מסורת נפש מוחלטת. ואשר תמות ימות שם יקבר, נו, זה... מילים על הקיות, המוות יפיד, לא יעזור כמו דומות, הנצח, הנצח. יש בנים, אין בנים, לא מעניין, יש חיים, אין חיים. יהיה קשה, יהיה עוד יותר קשה. ואשר תלכי אליך, אני איתך. טוטל, המוות יפיד בני אבוני. נותן כי מתאמץ לי ללכת לך ותחדל לדבר אליך. ותלכנה שתהיהם את בואנה בית לחם, והייתי בואנה בית לחם, ותראו מכל העיר עליהם ותמנה הזאת מאמין. אנשי בית לחם אמורים לסחוב תיק מאוד כבד בגלל מי בגדה בהם, מי נפצה אותם, מי המשפחה של הצדיקים שבגדו וברחו בשעת משבר, עכשיו היא חוזרת, אני לא יכול להיות ציניקנים להגיד מגיע לכם. אתם לא רואים את זה בתקף המקרא, אתם רואים מאוד מאוד השתתפות בכאב. אז זאת נעמי ותאמר עליהן, את תקרא לה נעמי קרוא נעמי מרה, כי אמר שדה לי מאוד. אני מלאה הלכתי לאותם שדה, אני אומר למה קטנה נעמי ואת מה דיבר שדה הרע לי. היא לא מדברת עם אויבים, היא רואה שהיא מדברת עם אנשים שכואבים את כאבה. אתה שוב נעמי ורות המביאה קלטה עם האשר מפני מואב, והם הבאו בית לחם, תחילת סיורים. אני את הפסוק הזה כמו שייך לפרק ב', אבל בעיקרון, אני אנסה להתמקד בפרק א'. אז מה זה הדבר המוזר הזה שמשפחה כל כך גדולה, היא הולכת ועוזבת בשעת משבר כל כך גדולה? אז יש מפתח. המדרש אומר שיש מפתח. לכל הפרשות, לרבות מהפרשות בתנ"ך, יש מפתח בספר דברי הימים. דברי הימים לא ניתן אלא להתגרש. דברי הימים זה לא רשימה של שמות ארוכה. דברי הימים זה להתבונן עוד פעם על התנ"ך מזווית אחרת. לא רק מזווית של מדרש. אנחנו בדברי הימים א', פרק ד', פסוקים כ"ב כ"ג, אנחנו בתוך הנחלות, בסוף הפסוקים של שבטי שבט יהודה, בסוף השמות שלהם. שהתחיליותת, אומר יש פה דייה, אחות נחם, אבי תמילה, זמי, ושתמו המאחתי, בני שלה בן יהודה, ער אבי לך ולעדה בן הראשה, ומשפחות לבדות אבות ותושביה, והנה הפסוקים שלנו, ויוקים, ואנשי חוזבה, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, וישובי לכם, והדברים עתיקים. כל התנ"ך הוא די עתיק, נכון? זה אפילו בזמן התנ"ך זה היה עתיק. איזה דברים עתיקים? יש פה דברים עתיקים. המה יוצרים יושבי נוטעים וגודריים, המלך ומלכתו ישבו שם. אז בא דברי הימים, בא המדרש שדברי הימים אומר ש... זה שימוני, זה במרד באבטרה. מסביר את הפסוק הזה. אשר בעלו למואב, אנחנו מבינים את הקשר. שני אנשים שהתחתנו עם מואביות. רות ועורפה, מחנון וחניון. אבל איך הפסוק נפתח לגמרי יוקים? נראה שאומר יוקים זה אלימלך. בדברים קוראים לו בשם אחר. קוראים לו יוקים. זה אנשי חוזבה ויואש ושרה. אנשי חוזבה זה כל המשפחה הזאת. למה קוראים להם אנשי חוזבה? משום שהם שתי פירושים. שניהם מפחידים כל אחד יותר מהשני. פירוש אחד זה שהם... עשו דבריו של הקדוש ברוך הוא כאילו, חס וחלילה, לא באמת, עשו דבריו של הקדוש ברוך הוא כאילו הם מחוזבים. כאילו, כאילו, לשון סגין, העיר, חס וחלילה, לא, רק בכאילו, הם כאילו הוציאו את הקדוש ברוך הוא, לא רוצה להגיד שקרן, זה נגיד, הם כאילו הפכו את הנבואה לכזב. הייתה נבואה, הייתה הבטחה, הם גמרו לה להיות כזב. פירוש שני, אנשי חוזבה זה אנשי אכזבה. וכולנו יצא פעם להתאכזב אי פה אי שם. לצערי הרב. אבל כשאומרים אנשי חוזבה, לא מתכוונים אליך, למרות שהתאכזבת. כשאומרים אנשי חוזבה, כשבא דברי ימים קוראים אנשי חוזבה, אז כל מי שיודע לקרוא דברי ימים, יגיד, זה מלך המחסב, לא חמוד כמו. יש הרבה אכזבות, אבל אין אף אכזבה שהיא דומה בעוצמתה, להכזבה של ירימלך, מחלון וכליון. ויואש ושרף, אומר המדרש, אלו מחלון וכליון. למה יואש ושרף? יואש שמתייאשו מן התורה. ושרף ששרפו את התורה. אתם יודעים שהם לא שרפו את התורה. הם לא הלכו בחורץ ושרפו את התורה. בהתנהגות שלהם, כאילו שרפו את התורה. אשר בעלו למואב וישובי לכם, זאת תירוץ והדברים עתיקים. מה הכוונה שלהם? הכוונה שאתה לא תבין כלום אם תתלוש אותם. יש לנו שורשים שאפילו ביחד התנ"ך הם עתיקים. עתיקים זה לפנות עם דבר העולם. ביחד הוא זה לא איזה אירוע אפיזוד החולטת. הוא אירוע שמנתב לתוכו את האנרגיות שמהן נברא העולם. הם היוצרים ויושבי נטעים מגודרה עם המלך ומלכו לשם שם. המלך ותשבור פה נדבר. המלך ומלכו שקודם לך הוא ברא את העולם. כשקודם לך הוא ברא את העולם הוא לא היה לבד. היו איתו. מי היה איתו? בעיקר מי הייתה איתו? רות. רות הייתה איתו. כשאלוקים ברא את העולם, רות הייתה איתו. אלו נשמותיהם של צדיקים שהקדוש ברוך הוא מתייעץ בהם. אני מתייעץ שאני במבוכה, שאני במבוכה מסתובכת, ואני לא יודע מה לעשות, אז אני לוקח מומחה שיסביר לי, שאני איתה. ברוך הוא לא במבוכה, ולא מצחית מסובכת. וככה נקרא שומע. לפני שהוא ברא את העולם, היו לו כמה יוצרים, אלו שברו, הוא לברוא, ליצור, לעשות, שלבים בה. בשלב הבריאה הכל היה טוב, בשלב שירד אותו למעט, בשלב היצירה, יצאו מסובכים. ואז רות אמרה לאלוקים, תיזהר במילים, אני מטפל בי, בסדר. כאילו הקדוש ברוך הוא היה יצחק עצה, ורות, תשמעו, רות לא למדה באולפנה, ולא במדרשת. שירת חברון אולי תן לנו. אבל היא לא גדלה בבית דתי, בטח לא גדלה. היא מואביה. היא מואב לא בין דברים לא טובים. הרות המואבית היא לא סמל מופת, היא לא מתארת בית. היא לא אומרת דברי תורה והמדינה הזאת. מה, אני חושב, סתם, חשבתי לעצמי, כמו קראתי כאן. אדם נראה שמיים כזה צדיק, אומר, מאיפה נפלה לי המגילה הזאת עכשיו? תספר לרבי עקיבא, שבגלל זה בנורקנו, שצם ושקט בתורה, תמיד המלך, לא סכימו, לא פסיכו מגיעו, תספר לי עליך. אז חיים קניאבסקי תספר לי, מה זה הסיפור הזה? נקטע במחנו, מלכה, נקטע שיבולים, בא אליו לגורם. מה הסיפור הזה? אבל חז"ל מחזיקים, לא חז"ל, הנביאים מחזיקים לראות מאוד כאלה. הנביאים אין כאלה שאלה. הנביאים חושבים שהיא יוצרת, היא יצרה את העולם, יחד עם הנביאים. היא ישבה עם, היא נטעה, היא גדרה, היא שמה גבולות העולם, היא מלך נפל שם שם. מה מתחבא מאחורי זה? הפסוק נותן לנו מפתח, הפסוק אומר, תשמע, איך קוראים להם? מחלמת ירח, עזב, מחלמת ירח קוראים להם עברית, זה לא השם שלהם. השם האמיתי שלהם, זה לא השם שלהם. השם האמיתי שלהם זה אנשי חוזר. מה זה השם האמיתי? הקוראים, אתה רוצה לצפות להם את הלב, לחדור לעומק, תבין שיש שם אכזבה וייאוש אין סוף. יואש ושרף. יואש ושרף, משהו נשרף להם לגמרי. אין אנשים יותר מאוכזבים, אין אנשים יותר מיואשים, מגיבורים, אנטי גיבורים של תחילת המילה, שהלכו. אתה יכול לראות להם כמה שאתה רוצה, תמיד שאתה לא מבין. אתה מבין שהם מפרטים, הנביא מעיד עליהם שם. מגיעים להיות? לא, אני קודם להיות פרטים. הרתם. אחרי שהם התחתנו עם רות, הם התחתנו במואב, אז הם יהיו פרטים. הם יוצאים מבית לך, הם מפרטים. הם מאוכזבים, מאוכזבים הכוונה שהלב שלהם מנופץ לרסיסים. ומי שאין לב הוא לא מנופץ. אתה אומר שהם בוגדים. הם אולי חשים בדיוק הפוך, הם נבגדים. בשביל להיות מאוכזב, בשביל להיות מיואש, אתה יכול להיות מאוכזב רק אם היה לך חלום, רק אם אתה תקווה. מי שאין בו אופק, מי שלא חותר למשהו, מי שלא מנסה להרים חזון, אז הוא לא מתייאש. מה הוא מתייאש? מעביר, עוד יום, בסדר. גביח פה, הפסיד פה. יש איזה תקווה, יש איזה אש בעיניים, יש איזה משהו. יש להם אכזבה אינסופית, זאת אומרת שהייתה להם תקווה אינסופית. האכזבה הכי גדולה בעולם יכולה להיות רק לאנשים שהיה להם את החלום הכי גדול בעולם. ומשהו קרה, משהו נפל. אולי נסביר קצת יותר, בסדר? ביוד בניסן, עם ישראל נכנס, חודש שלוש ימים אחרי שמשה מסתלק, עם ישראל נכנס בהנהגת יהושע לארץ ישראל. ומי הירדן עוצרים מזרימתם, ונהיה נס כביר בגדול, ואחרי זה יריחו, ואחרי זה שמש בגבעון דור, בימי קיילון, ועם ישראל כובש, ונוחל, ואיש תחת, איש כל אחד מקבל את הנחלה שלו, ומיד אחרי זה, מיד אחרי ספר יהושע, אנחנו מצפים, נכון לפי הסדר, ספר יהושע, ספר שמואל, בא שמואל הנביא, מושח את דוד המלך, ויש בית המקדש השלישי, שלוש מצוות יצטבוא ישראל שנכנסו לארץ. להקים מלך, להכריז זרעו של עמלק, ולבנות בית המקדש. אז עם ישראל נכנס לארץ, היו חגיגות ושמחה ותודה, שנים שנשים, אבל משהו מתחיל להיתקע, לגמגם קצת. אין מלך. יהושע מת, ואין מלך. משהו קטן תקוע, משהו קטן שקוראים לו ספר שופטים, שנמשך 370 שנה. פתאום בין הכניסה לארץ לבין ספר שמואל, שהוא מלכות ומקדש, מלכות דברה ומקדש, יש איזה בור שיש מאות שנים, תקופה אותה מאוד ש... שאף אחד לא מבין מה קורה. פתאום העסק מתחיל להסתער ככה, פתאום העסק מתחיל להתקע. העם הגדול הזה, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, איזה חלומות, איזה ציפיות, והבאתי 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 אל הארץ, ואת כל אשר דיבר השם טוב לישראל בעם משה רבנו. כל ההבטחות, כל הגאולה, העולם נגאל, זהו. מגיעים לארץ ישראל, זה קורה לאט לאט, ופתאום מתחילה איזה מלמד, איזה תורדמת. אתה פותח את השופטים, אתה פותח את הסוכר, אתה בורח את הסוכר. יש שם שלושה דברים דומיננטיים, ועצים מייצר רבי משהו. מלחמות אחים, לעבודה זו. מה קורה פה? עוד שנה ועוד שנה ועוד מאה שנה ועוד מה קורה? הגענו לארץ, כי חשבנו, נכון, בזמן יהושע, לכל אחד היה אורות. בתור אורות. נשאו כל יום בערב ולמדו, חלק למדו מייצר מצווה של מערב, חלק למדו אורות. נתנו את זה במקור, במקור. לא למדו תקווה הרי, למדו את זה במשה רבינו, מה שהרב בתנימה, הם ידעו. הם ידעו מה זה כניסה לבצפון. יום אלה חלומות, יום אלה תקווה. אבל לאט לאט, פתאום העסק מתחיל, כל אחד מתעסק בשטויות שלו. המתחים, הרבה דבר, מתחיל שמה שמתחיל, מה שהוא עושה. מדי פעם מגיע איזה שופט שמרים את הרוח. לאט לאט, זה לא קורה מהר. לאט לאט נראה שיש נביקת רוח. אני חושב, לא מצאתי מקורות של יום בניסן, היום של ישראל ישראל, נכון כל שנה בשירה, בריקודים, בזיווקי דינור, ואולי אפילו פטישי פלסטיק. יכול להיות. אבל ככל שחלף הזמן, אז אנשים התפקחו ואמרו, זה לא קשור, חשבנו שנבוא לארץ ישראל, יהיה בית מקדש, ונאמר, מה זה לא קשור? זה לא קשור. תראו מה קורה, ועשו ועשו, ועשו הרבה, ועשו הרבה. מה קורה פה? היינו תמימים, היינו נאיבים, חשבנו, ובואו נתביית על עצמנו. בהתחלה שינו קצת את התפילה של המדינה. קצת! קצת, להגזים. אחרי זה התחילו להבין שאומרים הלל רק בבוקר. אחרי זה בלי ברכה, אחרי זה תשמע, הוא מאוד רוצה, הוא חושב שללמוד סדר בוקר זה יותר עוזר למדינה מאשר. לאט לאט! אנשים רציניים, אנשים לא רציניים, נסתפו בעבודה זרה. אנשים רציניים, לאט לאט, זה היה כואב, זה היה קשה. אבל המשיכו, זה אולי אלפי שנים לצדע. אולי המרגלים צדקו, בטח הם קולות כאלה, הם ידעו שזה מה שיקרה, הם דיברו כך. הם ידעו את זה מראש, מי יודע, תראו. איזה גאונים, הם צפו את זה קדימה. יש אווירת נחיים כזה, שמשתלט על הארץ. ועוד 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 נשברים. יש בית אחד שלא נשבר ולא יכול להישבר. אני אגיד לכם למה. כי זה הילדים שנחשב בין המנדב. נחשב בין המנדב יודע, מעמיד חקר, הוא סופי ישועה עצום, אין סופי. הוא יודע שעם ישראל, גם כשהוא מתת שערי תומעה, גם כשהיה לו דרך דברה ודרך דברה, הוא מבין יותר טוב מהמלאכים, מה זה עם ישראל. נחשב בין המנדב ידע מה זה עם ישראל, הוא ידע שגם כשקשה לא נשברים. ואת התורה הזאת הוא הביא לילדים שלו, עם אלימלך ילד שלו, וגם במחדים שלו. נחשון מרב דיבר הרבה עם אלימלך, הנכד ובנה הרבה עליו. קראו לאלימלך ככה נראה שאומר, אלימלך שהיה אומר, אליי תבוא מלכות. יש לאלימלך חלומות על משיח בן דוד, זה באמת דבר. זה בכור אחר בכור הבטיח, אולי עשו שבט מירון נכנסים את גמלה, והנבואה אלו כתפתיחה. כל השושלת שבסוף מגילת הוא, נצידה אותם אלי מלך, אלי מלך, אבא שלו לפחות, אולי נחשון קרא לו אלי מלך, אולי סלמון קרא לו אלי מלך. זה נשמה שראויה לו, ואין לך הדיון. אבל נהיה יותר קשה ויותר קשה. יותר קשה ויותר קשה. ולא נשברים, מי שיש לו רוח לא נשבר. איך קוראים למגילה, איך המגילה פותחת בפירוש זמן, והיא בימי שפוט השופטים. ובזמן שספר שופטים, די דרך כלל שופטים, אבל לא כתוב בימי השופטים, כתוב שפוט השופטים. למדתם שנה שעברה לבת, ואתם בטח זוכרים, אתם מצליחים את זה. שם הגמרא, למה אני חושב אומרת? מהי שפוט השופטים? מה אתם שופטים שפוט השופטים? דור ששופט את שופטם. אומר לו, טול קיסם מבין שמך, אומר לו, טול קורה מבין מלך. אומר לו, כספיך על השיגי, הוא אומר, שומעך, מעול, מה זה דור שופט שופטיו? אם מישהו בא לשפוט, זה מה שהיה בדור הזה. מישהו בא לשפוט אותך, לשפוט אותך זה להסביר לך שאתה לא בסדר. לשפוט אותך זה להעביר לך, להעביר עליך ביקורת. מישהו אומר לו, טול קיסר מבין שניך, אומר לו, חמוד אלה. הקיסר הזה הוא לא שלך, זה לא הפקר, שלך הוא מישהו. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך. בעברית פחות מרוקצת, הוא אומר לו, חצוף, אתה מדבר. אתה בכלל, כל הקורה הזאת. הוא אומר לו, כספיך על הישגים, סבך מאוד בעין. אתה אומר למישהו משהו, אז הוא עונה בחזרה. אפשר להבין שיש לו מענה בחזרה, ואפשר להבין, תראו, גם מה, מה הדור הזה עשה? הדור הזה קם בבוקר? לא כתוב, ויהי בימי הקמים בבוקר. הדור הזה אכל ארוחת בוקר, ויהי בימי האוכלים ארוחת בוקר. יש לו את השופטים. זאת אומרת, שמה, אתה רוצה להבין את הדור, זה מה שאפיין את הדור הזה. הדור הזה זה דור שמותר לעשות הכל, דבר אחד אסור, מה? לשפוט אותי. בעברית שלנו להביא לביקורת. אפילו בלק תעיז להביא לביקורת. תעשה מה שאתה רוצה, אל תעשה מה שאתה רוצה, תחייך. אל תעיז לבוא לביקורת. כי אם תבוא לביקורת, אבל מה זה תחתוב? אתה תחתוב? אם מישהו בא אליי בביקורת, יש לי כאלה טיפים עליו. תגיד לי, קיסם, יו, מה אני אעשה לך? זה תכונה מרכזית של הדור, אתה לא תבין את הדור. זה לא הזמן, זה לא תיאור כרונולוגי, זה מי האנשים האלה, מה התרבות? תרבות של אנשים שמילים ילדותיים, עשרי גיון. אתה אומר לו מילה, הוא קופץ אליך כי לא הרגת אותו. מה קרה? בא למי שאומר, נראה לי שיש לך פאנצ'ר לדם. מי יש לך את זה? כל האוטו שלך אבוס, אתה ארבע פאנצ'רים. לא מהים, היה לכם פעם פאנצ'ר בגלגל, זה באמת לא מהים. אבל לא כדאי לתקוף עכשיו אחד ורד ושם הרוחם. מה דברי טעם? גם אם זה תוקע לך, בגללו לא תגיע בזמן, זה לא בגללו, זה לא פעם שלי. אז יש משפחה של אפרופים, משפחה של תלמידי החיים גדולים, רציניים. לומדים מול השבר ולא מאבדים תקווה. הם עוברים מקום מקום, הם מנסים להביא שיעורים. ובשיעורים האלה הם פוגשים את הדור, הם מנסים להסביר לדור הזה שהוא דור גדול. נותן לו דור שכדור אליו שמוצאים הרע בעיני השם ויש עבודה זרה ואומרים לו, אתם לא כאלה קטנים כמו אתם חושבים. ואז מה הדור הזה אומר? אנחנו קטנים, אתם בעצמך קטנים. לא, אתם לא, אתם אמרת. אתה מנסה להם את הדור הזה, אתה רק חוטף, רק חוטף. אבל הבן שלך שם היה עזב, גם אז לא נשתדש. גם אז לא נשתדש, זה לא נשתדש. עד שמגיע רעב. למה היה רעב? שירות אחת בגלל שהיה עובש. הייתה מחלה חיבית עקיתה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בגלל שהיה איזה שבר ברומטרי שהופיע את המים כמו אדם אחר. אפשרות שלישית, כי אלוקים עושה את הרעב. מה אתם יודעים שיהיה פשוט? אנחנו בתנ"ך. זה לא שאין שאלות טכניות. למה יש רעב? אני אגיד לכם למה יש רעב. כי יש תרבות בהם שונות. שרתם וערתם אין לכם משתחל ביטלם. וחרב השם לכם יצר שונה, אני לא יודע מה. מתי יש רעב? יש רעב, הקדוש ברוך הוא מעריך אפו, מעריך אפו, מעריך אפו. כשיש רעב, זה לוקח אומרים, חבר'ה, עד כאן, עד כאן. נתת כאן. לא נעים, אבל יש כאלה ששמחים שבא רעב. יותר אי אפשר למרח, יותר אי אפשר מ... אתה עומד מול המציאות נכוחה, אתה לא יכול להמשיך בתיימות שלך, אתה חייב לגדול, חייב לגדול. בא רעב, ומי שמאמין בדור הזה, הוא מצטער, אבל הוא אומר, סוף סוף, סוף סוף ירום למעלה. אז כן, מה קורה כשיש רעב? אז אנשי בית לחם באים למלך, ונכון כל מסבירים לו שיש לו הרבה כסף, והוא צדיק, הוא צריך לתת את הכסף הזה. יש רעב בשביל שתקשיבו לאלוקים, לא בשביל. לא בשביל לקחת את הצדקה שלי, מחשת יקרה מצדקה. אני מנסה לומר, מה זה מנסה לומר? בעד דברי ימים אמר. בשלב מסוים, באי רעב בארץ, והאיש הגדול הזה נשכח. האיש הגדול, בפרטי, שהאמין למרות שכולם מזמן נשברו, אפילו הוא נשבר, כשהגיע הרעב, נתפרק לגמרי. פסוק א', אתה רואה צלליות, נכון? צלליות אתה רואה. אין שמות בפסוק א'. אתה יודע למה אין שמות? כי אתה רואה אנשים שהם נפים לו. הם נפים לו. השמות האמיתיים שלהם זה אנשי חוזבה. זה נראה שיש לך. אתה לא רואה. אתה רואה קליפות, קליפות חלילות. מה שהיה באנשים האלה זה אמון אין סופי בקום סופי. כשזה אמר להם, אז הם חסרי, חסרי שם. הם הולכים ככה. זה להיות שחורות כאלה, הם צריך להיות שחורות. לא, יש להם כל מיני צריך. אבל באמת, הם מתים, הם מתים. הם גמורים. הם שבר אינסופי, שבר אינסופי. הם כבר התחילו למות, ייקח עוד זמן עד שגם הגוף תמיד. אצל ימלך מהר מהר. אתה לא מבין כלום, אז מראים לך פסוק ב', אבל פסוק א' לא נכון, פסוק א' זה לא טוב. פסוק א' תראה גביעות, מוזלמנים כאלה. מוזלמנים כאלה. אז אל מלך מת, מיד הוא מת. מיד הוא מת, בלי האמונה פה בעם ישראל, בלי תקיעת ישועה, הוא מת. אבל הבנים שלו הם יותר חזקים, הם פחות חזקים. הם מתים לשם האוויר. איפה הם פשוט לשם האוויר? אולי השיעור מסירת שרים משהו יודעים ושם הם פשוט פחות מסירים. הבנים יותר רצינים, הבנים לא בגור שלה, אבל הם ניסו להסתיר, בתוך הלב יש חור שחור שלי, אין שם ספק, ככה בדבר אני תפק. אבל הם מנסים להתכחש, תימות כזאת, להתחתן. רות ואורפה מתחתנות, אבל מה הם עוד לא אמיתים? מה הם עוד גם למחלות? וימותו גם שני, אנחנו נכנים. למה קוראים מחלון וחיון חשבתי? מחלון וחיון זה קראו להם עוד בשנים הטובות. מחלון כך כזה אומרים זה מי שצטטו ממרות. מחלון זה מפילה, משם מפילה. מפילה השם, זה לא נכחה להם. תמיון, למה שיהיה מישהו יקרא לבן של תמיון? מפיל מפחיד קצת. אבל אפשר. אולי כמו גם יחוי השמיים. אולי גם היה כתוב, מיליון הנגד, שמה לך נפשית, אתה הייתה לך נפשית. מיליון הנגד, שתפיקות כזה, געבו, אז היה מיליון לא נפשור, בצור אתם יודעים מה קרה. מיליון נפרה כליה. אבל הם מתים, וכך עוברות השנים, והן נשארות עם רות ונעמי, ושבוע הבא בזאת השם, קונטון.